חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הטוב. גל הירש, מתאם הטיפול בשבויים והנעדרים והחטופים, הופיע היום לפני הוועדה לביטחון לאומי שדנה בקידום חוק עונש מוות למחבלים, והוא הסביר מדוע הוא מתנגד לעצם קיום הדיון בעת הזו. מראש יאמר, אני תומך בכל לב בעונש מוות למחבלים, תמיד תמכתי, ובכל מאות שעות הדיונים ביישום החוקים הקיימים או בחקיקה חדשה בנושא הושמעו טיעונים שונים נגד החוק. הטענה כאילו זה לא מוסרי ולא יהודי הן הבל הבלים בעיניי. כמה מהצדיקים הללו שטענו כך אפילו ביקשו לחון את אייכמן באותם נימוקים. ואחרי השבעה באוקטובר הרבה יותר קל לרוב בני האדם הנורמליים להתעלם מהם ומגלגולי העיניים שלהם. אבל תמיד הוא עלה טיעון שאם ייגזר עונש מוות על מחבל יתעצמו מאוד מאמצי חטיפת חייל או אזרח כדי לאיים שיוצא להורג אם ייתעלה המחבל הרוצח. תמיד אמרנו שארגוני הרצח הערבים אינם זקוקים לתמריץ כדי לחטוף ולסחור בבני אדם, אבל המצב שונה מהרגע שיש בידם כבר חטופים חיים רבים, לפחות 20, אולי 22. אינני מכיר ממשלה בישראל שתעמוד בפני אולטימטום לבטל גזר דין מוות, שאם לא, יארגו אחד החטופים או כמה מהם. התקפלות צפויה כזו תחת איום ארגון טרור גרועה להבנתי מדחיית העיסוק בגזרי דין מוות עד לשחרור אחרון החטופים החיים. לא לשווא היה זה אחד השיקולים בפני אלה שטרם החליטו באיזה סעיף ובאיזה הליך לדון את הנוחבות. וכפי שזה נראה עכשיו, גם הנוחבות הללו ישוחררו ולבסוף בעסקה תמורת חטופינו, אז למה להיות לחפל לעג וכלס ולשחרר אחרי שנגזור עליהם דין מוות? אז הוועדה ישרה היום, האישור ייפסל וישאר ממנו רק, תישאר ממנו רק הכרזת נפל פופוליסטית של בן גביר.
חמש בערב, השוטר הרע.
שלום, אני ליאת רון ואני היום השוטרת הרע. היום אחד מהימים האלה שבהם הצורך ברפורמה יסודית במערכת המשפט פשוט זועק. כי אם מערכת משפט במדינה מתוקנת מזכה אדם מרצח נערה שנמצאה קבורה בחול, אז משהו עמוק מאוד השתבש פה. יעל איטל מלניק, בת 17 בלבד, לא קברה את עצמה. היא לא גררה את עצמה לאתר בנייה, לא חפרה לעצמה בור, ולא כיסתה את עצמה בחול עד שנחנקה למוות. לא צריך להיות שופט בכיר או פרקליט מנוסה כדי להבין את זה. מספיק שכל ישר. ובכל זאת, במקום הרשעה ברצח, אדוארד קצ'ורה, הרוצח שלה, יוצא היום עם גרימת מוות ברשלנות. מונח יבש שמסתיר מציאות מחרידה. מציאות שבה גבר מבוגר, אך במוסד פסיכיאטרי שהיה אחראי לבריאותה הנפשית של ליטל יעל מלניק וטיפל בה במחלקת הנוער, ניצל את מצבה הפגיע ואת יחסי התלות שנוצרו, הפר צווים משפטיים והוביל אותה למצב שהסתיים במותה. במקום לקרוא לדברים בשמם, רצח בדם קר, בחר השופט להסתתר מאחורי מילות קודש כמו ספק סביר וחוות דעת רפואית. אבל יש מקרים שבהם הספק אינו מגן על חפים מפשע, אלא מעניק חנינה למי שדם על ידיו. מערכת המשפט הישראלית שזקוקה לניעור ולאו דווקא בסגנונו של יריב לוין, הוכיחה שהיא יודעת להיות נדיבה לפושעים וחסרת רחמים מול קורבנות. דמה של יעל איטל מלניק זועק מן האדמה, ואנחנו חייבים לשמוע.
ערב טוב, ליאת.
ערב טוב. אתה יודע, אני לא יודעת, משני הנושאים כל כך חמים ומעצבנים, כל אחד מסיבותיו שלו, אבל אני אתחיל במה שאני אמרתי. אתה יודע, אני פשוט, אני מלווה את המשפט הזה מהיום שבו היא נמצאה בחולות שם בצפון, ואני אומרת, אלוהים אדירים, כאילו, באמת, אתה יודע, לא נמצא חול על כפות ידיה. אם את חופרת לעצמך את הבור ומכסה את עצמך בכל צריכים, אפילו גרגר או שניים מתחת לציפורן, אתה מסכים איתי?
לא, משהו כאן, לא. בחלק הזה כנראה אין ספק שהוא חפר והוא שם והוא כיסה אותה. יש שם בעיה אחת שכנראה גרמה לשופטים להתבלבל. צינור שנמצא בקבר והוא אמר ש...
זה היה אוויר, בשביל האוויר,
צינור,
כן.
צינור אוויר לנשום בשעה שהיא
כן,
נקברת.
כן, בשעה שהיא נקברת. לא, בוא, אתה אומר את זה ואתה לא מאמין לזה שאתה אומר את זה,
לא,
נכון?
לא, אני
כן?
גם יודע שזה כן. פסק דין מוות.
כן,
והשופט,
נו.
כי ברגע שיש מה שנקרא בגלי dead space,
כן.
מספיק גדול, אדם יכול להיחנק למוות אם הוא רק נושם דרך צינור ארוך מדי בלי שום אבחור אחר. אבל, ואז כדי השופט לא בטוח אם הוא ידע או לא ידע, כלומר, בכוונה תחילה, השכל הישר אומר שהוא רצח אותה.
מה זה? אתה יודע, כל הפלפולים המשפטיים האלה לפעמים מוציאים מהדעת,
נכון?
וכששופטים נתלים בכל מיני ניסוחים כאלה, אתה יודע, מורכבים, וואלה, בן אדם רצח את הילדה המסכנה הזאת שהייתה תלויה בו, זה היה פה, אתה יודע, הייתה תחת סמכותו בבית החולים. מה? מה, אריה, מה? לא יודעת, אני, בגלל זה צריך רפורמה משפטית, לא בסגנונו של יריב לוין, אבל בהחלט צריך לעשות שם סדר, מה שנקרא לנער תאבק מלמטה.
טוב, אנחנו נשמע חדשות ואחר כך נחזור.
עכשיו, 17:00 עם אריה אלדד וליאת רון.
וגם עם אסף נבו ושר פלסנר, האורחים והמפיקים שלנו, ואחראי על השידור אילי זק. שוב, ערב טוב לך.
ערב טוב, אריה. כן, אנחנו עם פיגוע, ניסיון פיגוע בשומרון, צעיר נפגע, איתנו אבי אשכנזי, הכתב הצבאי והפרשן של מעריב. שלום, ערב טוב.
שלום לך.
יאללה, ערב טוב.
מה קרה שם?
אנחנו מדברים על פיגוע שהתרחש לפני כשעה ועשר דקות בערך באזור השומרון ליד הכפר ג'ת, קדומים. מחבל מגיע עם כלי רכב ופוגע בקבוצת ישראלים. ישראלי אחד נפצע באורח קשה. הוא מקבל טיפול רפואי בשטח על ידי צוותים ומפונה במסוק שחיל האוויר לבית החולים במרכז הארץ. כוח של צה"ל שהיה בסביבה מבחין ברכב הפוגע, מבין שזה מדובר במחבל ופותח לברו באש, וקסם הערי הזה הוא פוגע ומנפל את המחבל. כרגע בצהל והשבק נמצאים במקום, מנסים להבין קודם כל מי המחבל, מה מוביל אותו לשם, האם מדובר באיזשהו מחבל מזדמן שמנצל מצב כדי לבצע את הפיגוע, או שמישהו שתכנן מראש ועמד מאחוריו איזושהי תשתית, וזה מה שבודקים כרגע. אנחנו מדברים על אזור יהודה ושומרון, שזה אזור שהוא כרגע מבעבע מבחינה ביטחונית. אנחנו רואים את הניסיונות גם של חמאס, גם ג'יהאד אסלאמי, גם של איראן, לנסות ולהצית את איו"ש כזירה מרכזית, אחרי שהוא מבין מה קורה בתוך הזירות האחרות, אם זה בעזה, לבנון וסוריה. ולכן אנחנו מבינים שצריכים שם דרגות רבה, יש שם הרבה מאוד כוחות, 22 גדודים של צה"ל, בהן גם חטיבת הצנחנים, ובהחלט זה אתגר שצריכים להסתכל טוב טוב במה שקורה כרגע באיו"ש.
אני מבין שהיו סימני שאלה אם הפצוע לא נפגע מירי כוחותינו, אבל ככל שמסתמנת העובדות, זה פגיעות של דריסה, והפגיעה קשה מהדריסה עצמה.
כן, זה מספיק חמור גם לפני עצמו.
אבי אשכנזי, כתב ופרשן צבאי של מעריב, תודה רבה.
תודה רבה לך. ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את האלוף במילואים גיורא איילנד, לשעבר ראש המטה לביטחון לאומי וראש אגף המבצעים וראש אגף התכנון בצה"ל. שלום לך.
ערב טוב לאט וערב טוב
אריה. ערב טוב.
שמעתי את דבריך אתמול בלילה, מאוחר יחסית, והגבת על תוכנית 21 הנקודות של טראמפ, כפי שהיא מסתמנת כרגע, אנחנו לא ראינו נוסח רשמי שלה בוודאי, אבל אתה אמרת משהו כמו הנקודה המרכזית והחשובה ביותר שישראל צריכה להתעסק בה, זה לא לשקם את עזה בשום צורה, כדי שעזה תישאר גלעד לנצח למה שקורה למי שמנסה לפגוע בנו, אני מצטט נכון?
פחות או יותר, אבל אני אסביר ואנמק. צריך להתחיל, בדרך כלל אגב, בדיון או באיזושהי הערכת מצב אסטרטגית, לעולם צריך לחזור לבסיס, והבסיס הוא לשאול את עצמנו מהם האינטרסים הישראלים. עכשיו אני אומר שלישראל אין אינטרס שעזה תשוקם. יכול להיות שתוצאה של מסע ומתן של תן וכך בינינו לבין מדינות אחרות, כולל ארצות הברית, בסופו של דבר נסכים שכן. אבל לא בגלל שאנחנו מעוניינים בזה, אלא בגלל שזה ויתור ישראלי. ואני אגיד בעבר לזה. אם עזה תשוקם ומיליארדים של דולרים יתנסו לעזה, גם החמאס ישוקם. גם האמריקאים וגם מדינות המערב אחרות חיות באיזושהי טעות ומעריכים שחמאס זה כמו אל-קאידה וכמו דאש, מין ארגון בא וחולף כזה שהשתלט בכוח אולי על אזורים מסוימים, ואם אנחנו נציע לאזרחים באותו אזור תוכניות טובות יותר, בעיקר בצד הכלכלי, אז בעצם לא יהיה לארגון הטרור הזה מה להציע, ולכן הוא ימוג. זה לא המצב עם חמאס. חמאס הוא נציג מאוד אותנטי, לא רק של העזתים, אלא של הפלסטינאים בכלל, שרובם תומכים בדרך כזו או אחרת באידיאולוגיה שלו, שאומרת בפשטות שצריך לשאוף לחיסולה של מדינת ישראל.
אולי לא רק פלסטינאים, גם מצרים וירדנים, האחים המוסלמים, כפי שהתארגנו במדינות שונות.
נכון מאוד, ולכן אם עזה תשוקה ויכנסו לשם מיליארדים, אז החמאס ישוקה, משום שהוא הגוף האותנטי החזק ביותר, וכפי שראינו גם לפני השישה באוקטובר 23, שברגע שנכנסים הרבה מאוד כסף לעזה, אז החמאס הוא הנהנה העיקרי, ולא משנה מי הוא לכאורה, יהיה איזושהי דמות שלכאורה מנהל את הרצועה.
כן, אבל כן, גיאור,
רגע, לעומת זאת, לעומת זאת, אם, ואני אומר פה משהו מרחיק לכם, אבל אם, ובלי קשר להסכם שאני בעדו, הסכם חטופים, בסיום המלחמה בתנאים כאלה אחרים, זה דבר שהוא נפרד. אבל אם בסופו של דבר עזה תישאר עם שלטון חמאס, אבל לא ייכנס לעזה, לא רק כסף לא ייכנס, אלא לא ייכנס חוץ מאשר אוכל, מים וטורפות, שהם נגיד חיוניים לחיים, לא ייכנס לשם לא טרקטורים ולא מלט ולא ברזל ולא אמצעים אחרים, אז עזה לא רק שהיא תישאר מין אנדרטה חיה שמספרת לכולם את הסיפור מה קורה למדינה שפולשת לישראל, אלא החמאס לא יוכל להשתקם.
כן, אתה יודע, גיורא, זה מה שרציתי לומר לך קודם, בעצם הקדמת את השאלה שלי. תראה, אתה מתחילת המלחמה באמת מטיף אולי לשים מצור, מצור כמעט מוחלט, גם מים, גם חשמל, גם מוצרי בנייה וכו'. אנחנו עשינו את זה לתקופה, חטפנו מהעולם באבי אבות אבותינו, וכשאנחנו עכשיו מסתכלים על התוכנית של טראמפ, לפחות מה שמפורסם, אנחנו רואים שהיא גם אולי הפוכה ממה שאתה אומר. זאת אומרת, שאם אנחנו נוקטים בגישה שלך, העולם עלינו, טראמפ עלינו, זה לא עובד.
אז זה ממש לא כך. אני לא רוצה כרגע להתחשבן עם מה שאני הצעתי. אני הצעתי שני דברים, אחד בתחילת המלחמה, והשני כחודשיים אחר כך. מה שהצעתי כחודשיים אחר כך, מה שלימים נקרא תוכנית האלופים, היא משהו שיכול היה לסיים את המלחמה בניצחון ישראלי ברור, כבר לפני שנה וחצי. אגב, מה שקורה כרגע בצפון הרצועה, בצורה הרבה יותר מגושמת, עם מחירים הרבה יותר כבדים, זה די דומה למה שאני הצעתי בזמנו, כשהתנאים היו הרבה יותר טובים. אבל אני רוצה להתפלמס על העניין הזה. הפנייה שלי הראשונה שהייתה בעצם להגיד, בואו לא נכניס ולא נאפשר שום דבר לעזה, נובע מנקודת המוצא שהיא מאוד שונה מהדרך שגם בישראל וגם במערב תיארו את מה שקרה בשבעה באוקטובר. בעולם אומרים, טוב, ארגון טרור חמאס פלש לישראל, אז בואו, בסדר, מותר להילחם בו כמובן, אבל בואו נדאג לשני מיליון...
או, אז השאלה אם אתה אומר, אבל זה חשוב, גיורא, אבל זה חשוב כי אתה אומר בעצם שאין שום חפים מפשע, זה מה שאתה אומר לי.
לא, אני לא אומר את זה, אני אומר...
אז מה אתה אומר?
אני אומר את הדבר הבא, עזה הפכה להיות מדינה בשנת 2006. יש את כל הסממנים של מדינה. עכשיו תחשבי על הדבר הבא. נגיד שמה שקרה בשבעה באוקטובר לא היה קורה בעזה, אלא היה קורה נגיד מצד ירדן. מדינת ירדן הייתה קורשת לכמה שעות את הערבה, הורגת 1,200 ישראלים, ולוקחת בשבי או חוטפת 250 אזרחים. עכשיו, ישראל כנראה בנסיבות האלה הייתה מכריזה מלחמה על ירדן, והדבר ראשון שהיינו עושים, היינו מסיקים לספק לירדן שני דברים מאוד חיוניים לירדן. אחד זה מים והשני זה גז טבעי. עכשיו, בעולם היו אומרים, רגע, 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 אם לא יהיה מים בירדן,
מים אוכלוסייה, נכון.
רגע אחד, לא, רגע, ואם לא יהיה גז טבעי, לא יודע מה, בתי חולים שם יקרסו. וישראל כנראה הייתה אומרת את הדבר הבא, אתם יודעים מה? תחזירו לנו ללא תנאי את 250 החטופים שחטפתם, ואנחנו נחדש את ההספקה של המים ושל הגז. ככה מדינות מתנהלות.
אני לא מכיר מלחמה בהיסטוריה שצד אחד המשיך לספק את האויב שלו, דלק, מים, חשמל, לא מכיר דבר כזה.
אבל אריה, אבל כי כאן אנחנו מתמודדים, אני חושבת, עם הלוז של הדבר הזה, ועם אולי אבן הנגף, כן? שאגב, אני לא מאמינה, אני לא מאמינה שיש שם חפים מפה, ושאנחנו מתאמרים באוכלוסייה טהורה וזקה שאוהבת את ישראל בסתר ליבה, אוקיי? וזה, אלה הקולות שגם נשמעים פה בישראל, לא ככה גיורא? כי יש, אם אתה אומר אני מונע מכולם, אז אני מונע, אין חפים מפשע, אתם בחרתם את חמאס,
לא, זה לא
חפים
מפשע, המלחמה היא בין מדינות, ובמדינות, במלחמה בין מדינות.
אבל אתה לא, זה לא מדינה.
אבל היא מדינה, זה בדיוק הוויכוח. עזה היא מדינה לכל דבר. בטח אני מדבר כמובן על השבעה באוקטובר. עזה היא מדינה, יש לה גבולות ברורים, יש לה שלטון מרכזי אפקטיבי, יש לה מדיניות חוץ עצמאית, ויש לה צבא משלה. זו מדינה. והסיפור כאילו יש שם ארגון טרור, מה שנקרא, שהוא מתנהג בדרך לא נכונה.
השתלט על אוכלוסייה, כן.
גיורא, אתה בעצם...
הוא הנציג האותנטי של האוכלוסייה, זה לא דאש. ולכן, במלחמה בין מדינות, אני אומר בצורה מפורשת, לאורך כל ההיסטוריה, עמים או אנשים סבלו מהחלטות מטורפות של המנהיגים שלהם. ואת יודעת מה, זה טוב שאנשים סובלים מהחלטות מטורפות של המנהיגים שלהם, משום שבסופו של דבר זה הוביל בין היתר את האנושות למצב הרבה יותר טוב, כפי שאנחנו מכירים
אותו. גיורא, בעצם אתה אומר שמכל 21 הנקודות שיש בהם דברים אולי טובים לישראל ודברים רעים, הדבר הקריטי הוא... מותר לוותר על פרימטר משמעותי, מותר לשחרר רוצחים ואת כל הנוחבות, מותר לאפשר לרשות הפלסטינית להיכנס, לא צריך להתנות את הפירוז לפני הנסיגה. מה שאסור לנו לקבל בשום אופן, שיקום הרצועה.
אני חושב ששיקום הרצועה, עוד פעם, אני אומר את זה בשתי רמות, אחד הוא לא אינטרס ישראלי, ואם נסכים הוא צריך להיות ויתור ישראלי תמורת דברים טובים, ובית, הוא בטח לא יכול להיות כשלב ראשון או שלב שמוסכם מראש, אלא הוא צריך להיות תוצאה, אם בכלל
אבל אתה חי, סליחה, אני מאוד מעריכה אותך, אבל נדמה לי שאתה חי באיזושהי פנטזיה, הרי לא יחתם שום הסכם, עם הצד השני, אם לא יהיה שיקום של הרצועה.
לא נכון, לא נכון.
האם חמאס יסכים, אני אשחרר את החטופים, אתם תשחררו את הנוחבות, ולא תשוקם הרצועה, אנחנו נמשיך לחיות באי חורבות, באמת?
לא, מה שהיה, תחשבי מה היה לפני 7 חודשים, בפגישה הראשונה של נתניהו עם טראמפ, מאז שהוא נבחר פעם נוספת. אז הדיבור היה על הסכם של החזרת החטופים, תמורת סיום המלחמה ונסיגה של כוחות צה"ל, לא ניכנס לפרטים נסיגה לאיפה ולאן, זה הכל, והחמאס הסכים לעניין הזה.
אני חושב שאנחנו יותר מדי משתכנעים שכל הקלפים בידי החמאס ושוכחים שגם לנו יש מה להגיד. האלוף במילואים גיורא איילן, תודה רבה לך.
תודה רבה.
ערב טוב. ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את דוקטור חיים גולובנצ'יץ', מזרחן, ממייסדי ארגון יחד ישראל לחיזוק החוסן הלאומי. שלום לך.
ערב טוב,
הרי בליאת. אם גיורא דיבר על נקודה אחת שמבחינתו היא קריטית, וזה שיקום הרצועה, אתה, איך נאמר זאת בעדינות, מבקר בחריפות את התוכנית כולה. אתה אומר שהיא תוכנית חלולה. למה?
אני חושב שמדובר להערכתי הצנועה, בכל אופן, לבליל של איזה שקרים מוסכמים שכולנו, אם הם ככה מבודדים כל אחד באחת מהנקודות, מבינים שאני...
ראית את הנקודות אגב? כי אף אחד לא ראה את 21 הנקודות כולן. אני קשה לי לגבש עמדה...
נכון. אוקיי. הערה במקומה, כמובן לבסיס מה שפורסם. לא ראיתי את הנקודות, אבל כפי שכולם מתייחסים, גם אני מתייחס לבסיס מה שפורסם. אני לא יודע...
ולא כולן. זאת אומרת, אנחנו לא יודעים את 21 הנקודות, רק נבהיר אלא את מה שזרקו לנו ככה באוויר.
נכון, נכון. זה הערה במקומה בהחלט. בכל אופן, על בסיס מה שפורסם ומה שאני יודע, או מה שאני לפחות חושב שאני יודע, בהחלט יש לי ביקורת על תוכנית, ואני חושב שאם בודדים כל אחת מהנקודות שבה, היא בעיניי נראית חלולה ביותר. אני קודם כל נתחיל כמובן מכך שבעצם כל ההסכם מבחינת ההכרח של ישראל לפרק את חמאס ונשקו, הוא תורי ולא במקביל. כלומר, קודם כל ישראל נסוגה, מקבלת בעזרת השם את החטופים, ולאחר מכן יש איזשהו פרק זמן שחמאס אמור להתפרק מנשקו. דקה, אני לא מאמין, ואלו אפילו לא לרגע, שחמאס יתפרק מנשקו. אני רק רוצה לחבר אתכם שנייה רגע לזירה אחרת צפונית, למרות שזה לא הנושא שלנו. גם היום, אחרי שבלבנון צהל הקה את חיזבאללה מנחת אפיים, אנחנו עכשיו רואים רגרסיה מוחלטת ביחס של חיזבאללה או ברצון של חיזבאללה להתפרק, ולדעתי זה גם כמובן מחלחל לתוך יהודה ושומרון וכמובן רצועת עזה. אז אני אומר, אני לא מאמין שחמאס יתפרק מנשקו בלוחות הזמנים שיקבעו, ואנחנו כמובן כבר נהיה הרבה הרחק מרצועת עזה. דבר שני, כל נושא ניהול הרצועה על ידי טכנוקרטים פלסטינים, אני מציע לכולכם לעשות, אם אתם יודעים את השפה הערבית כמוני, תשוחחו עם אנשים ברחוב, עם מזרח ירושלים וכולי, ותשאלו אותם מה דעתם על ניהול הטכנוקרטי של הרשות הפלסטינית בתוך יהודה ושומרון. זה אירוע שאנחנו מכירים אותו כבר עשרות שנים, זו בדיחה אחת גדולה, שלא לדבר על הפרטת הביטחון אחרי שישה חודשים לידי הרשות הפלסטינית. חברים, אלמלא צה"ל פועל היום 24/7 בכל מרכזי ערים בשטחי A, לנו יש פה, אני כמובן סתם זאת מספר, אבל מספר לא קטן של אוטובוסים מתפוצצים ומחבלים מתאבדים כמעט כל יום או כל שבוע. מדובר סתם באיזשהו בלון שאין לו שום אחיזה במציאות בעיניי. הדבר הנוסף, הנקודה הנוספת, זה הנושא של הכוחות הערביים והבינלאומיים שישלטו ברצועה. אני לא מכיר, חברים, אני מצטער, אף חייל ערבי, לא לדבר על מצרי, ירדני, קטרי, סעודי, שישים את נשו בחפו לטובתה של, לטובת ביטחון ישראל, ויסכל את חמאס. זה משהו שהוא מנוגד גם לחלוטין לדירקטיבה המצרית והקטרית, שזה כבר
ממש, ממש כפי שיוניפיל לא פעל לרגע אחד נגד חיזבאללה.
וגם לא חייל, וגם לא חייל של פיג'י, ולא של כוחות אירופאים וכולי.
אז מה אתה מציע?
אז לא, אז אני רק אומר, אז שנייה,
בסדר, אנחנו מבינים שזה לא, אבל איזה חלופה יש?
כל התוכנית מעלה בחורים. אני חושב שהדרך הנכונה, ואנחנו כבר הגענו סוף סוף ובשעה טובה לזה שצהל נכנס לרצועה, היא להתאפק עוד טיפה, להגיד, אני מקווה שאם כל מה שמפורסם זה נכון, אני מקווה שלנתניהו יש מספיק יכולת לבוא ולהגיד לטראמפ, don't, זה לא התוכנית שאנחנו ניקח, אנחנו מוכנים למסיגה, למעט פרימטר, מחייבים יכולת אכיפה ביטחונית ישראלית בעזה, כמו ביוש, מעטה ועד עולם, החזרת החטופים ופירוק חמאס מנשקו במקביל לכל נסיגה.
כן, אבל אתה רואה, כן,
אין
אבל
על מה לדבר.
דוקטור גולובנצ'יץ', אתה רואה, כמו שאפשר לראות בחיזבאללה, כן, אם אנחנו עושים איזושהי הקבלה, שגם הם לא מתפרקים מנשקם, למרות שיש שם הממשלה יחסית פעילה עם כוונות טובות שרוצה
בינלאומים,
ערביות. לא, אי אפשר לפרק אותם, זה האילוזיה.
אז רגע, אז אני ברשותך רוצה לענות. אני חושב שלא ניתן לגזור גזירה שווה בין לבנון לבין עזה. בלבנון אומנם יש ממשלה ריבונית שכמובן משחקת בכללי המשחק הבינלאומיים, יחד עם זאת באופן אקטיבי לחלוטין חיזבאללה חזק מצבא לבנון. צבא לבנון עצמו מורכב מיותר מ-50%.
וחמאס חזק מהרשות הפלסטינית.
וראשי הצבא הלבנון היא בעצמה מסתייגים מפירוק חיזבאללה בכוח, ולזה תחברי כמובן את עזות הפנים מתגברת והולכת חזרה של איראן, כפי שאנחנו רואים בימים האחרונים, שזה כבר נושא אחר.
אז עכשיו
וכל דוקטור הדברים האלה קשורים אחד לשני.
דוקטור גולובנצ'יץ', לא אבל נוכל אולי אם טראמפ באמת נמאס לו מכל, והוא החליט זהו מספיק, אולי נכון להגיד, טוב בסדר נראה, ולתת לחמאס להגיד לו?
קודם כל, חמאס היום הוציא הודעה שהוא כלל לא קיבל את הצעת המתווכים.
בסדר, זה בשביל להרוויח כמה שימים.
אבל הוא בטח מנסה להרוויח כמה ימים, ולא פעם אני אומר, האמת היא שאם, שוב אני מסייג בהתאם להערה של יד, אם מה שפורסם נכון, בסך הכל ההצעה היא לא רואה לחמאס. היא בסך הכל מותירה אותו כשחלק גדול מתאוותו בידו. דרך אגב, פורסם היום בעיתונות הערבית, באתרים הערביים, שקטר המתווכת ההוגנת מטעמנו שמפשרת בינינו לבין חמאס, תפנה לארצות הברית כדי לשפר או לדייק את הנושא של פירוק הנשק. כלומר, חמאס לא יידרש להתפרק מנשקו, הוא יידרש
להניע את אשתו. לא, אבל אתה טעית במשהו אחד, כבר קטרים מהרעים, הם כבר לא...
רגע, לא, אני אמרתי את זה כמובן בצורך.
לא, לא, כי אתה רואה כבר, גם אפילו באום. אבל טוב, דוקטור חיים גולובנצ'יץ', מזרחן מיחד ישראל, תודה, תודה רבה.
תודה רבה.
כל טוב, ערב טוב.
צבי סוכות, שלום, חבר הכנסת.
שלום, ערב טוב.
ציונות
ערב
הדתית.
ערב טוב, הציונות הדתית.
תגיד, אני חייבת לשאול אותך משהו, באמת, בכנות. זה הזמן לעסוק בהצעת חוק עונש מוות למחבלים, כרגע שיש לנו עוד 48 חטופים שנמצאים בעזה, מתוכם כ-20 בחיים, זה הזמן לעסוק בעניין הזה?
האמת שזה מאוחר מדי.
מאוחר מדי? רצית שהם שיערגו אותם קודם?
חס ושלום. תראה, הרעיון הזה, כאילו מי שחושב שונה ממך, הוא רוצה להרוג את החטופים, זה רעיון שאני חייב...
לא, 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 חלילה, אני חושבת שאתה לא צריך... לא, 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 אבל אתה יודע, וכולנו יודעים ושומעים מחטופים ששבו, שברגע שמתאמרים, או יש איזושהי הקשחת עמדות מול הנוחבות, או מול האסירים הפלסטינים בישראל, הם אוכלים אותה, הם חוטפים מכות, הם חייהם בסכנה, לא?
ואותו הדבר בזמן שמחציצים בעזה וקרובים שלהם נהרגים ואנחנו נלחמים בהם, אז בואי נעצור את כל המלחמה עם חמאס, בגלל שיש לנו חטופים זה נראה שאני בטח לא יכול לקבל אותם.
אתה לא חושש?
אתה אמרת, צבי, אתה אמרת אולי זה מאוחר מדי, אם זה מאוחר מדי, אולי זה לא העת.
לא, לא, אני לא אמרתי שזה, אולי אם זה מאוחר מדי, אז זה צריך לקרות מזמן.
נכון.
אגב, אני חייב רגע לומר משהו לגבי הדיון של היום. הדיון הזה הוא בעיקר דקלרטיבי, מפני שהיום כבר אפשר להכיל עונש מוות למחבלים.
תמיד אפשר היה, ובתי משפט מינו.
זה אירוע שיכל לקרות, וזה לא אירוע שצריך בשבילו עכשיו חוק מיוחד.
אז למה אתם מחוקקים חוץ מאשר להצהיר?
אני הייתי אמת בדיון אחר הבוקר, ומרגע שאני ראיתי פתאום את כל הפרסומים האלה, שכביכול עצם העיסוק בסיפור הזה הוא אירוע שלא לגיטימי, אז אני עזבתי את הוועדה האחרת ובאתי במיוחד לוועדה לביטחון לאומי.
בוא נשחק משחק קשה. אתה ראש הממשלה.
אני לא מוכן לקבל את האמירה.
בכלא יש כרגע חמש נוחבות. רגע, בוא נשחק ככה. אתה כרגע ראש הממשלה, ויש בכלא חמש נוחבות שנידונו לפני שבוע למוות, וחמאס מודיע שהוא הורג חמישה חטופים, אם אנחנו מוצאים אותם להורג, מה אתה עושה?
שאלה טובה. אני לא...
נו, ומה? מה התשובה?
זה מאוד תלוי בכל המשתנים מסביב, מה מצב המלחמה.
אין, המקור... אין שום דבר. אומרים, אתה הורג את אלה, אנחנו הורגים את שלך. יאללה, מה אתה עושה?
אני אחזיר בשאלה, כי השאלה היא בסוף אם יבואו ויגידו, טוב, תחזירו את כל, תחזירו לנו את ירושלים, ואם לא, אנחנו נהרוג
זה לצורך העניין, אתה זוכר, היו מחתרות שנלחמו בבריטים, להבדיל אלף אלפי הבדלות, ואצל חטף סרג'נטים, ואיים שאם יתלו את אנשי, את אנשיו, יתלו הסרג'נטים, וזה מה שקרה, תלו ותלו.
אז לכן אני אומר שזה מאוד תלוי הקשר ומה הסיטואציה מסביב. בסוף אם אנחנו באמצע מלחמה, אני לא מוכן שארגון טרור יכתיב לי איך להילחם בו. זה אירוע שאני לא מוכן. עכשיו, חיים של אזרחים שלך חשובים לי. אני בוודאי אעשה כל מה שאני יכול כדי לשמור עליהם. אבל אני לא אתן לארגון טרור לנהל, לנהל אותי. לנהל לי את
מלחמה. אבל זה לא
תאי המלחמה. תקשיב,
חבר הכנסת סוכות, הרי יכולתם לעשות את זה עוד לפני המלחמה, ועוד לפני המלחמה.
הכנסתם את זה כסעיף להסכם הקואליציוני שלכם.
ולא עמדתם על זה, אז עכשיו זה הזמן? כרגע
אני בזה פתחתי, זה היה צריך לקרות מזמן, זה היה צריך לקרות באמת מזמן, ושזה קורה עכשיו חבל מאוד, כי זה דבר שצריך להיות בחוק הישראלי, חוץ מבית המשפט הצבאיים, גם בחוק צריך להיות בצורה מאוד ברורה, הוא נשמעת למי שהולך לנסה לרצות יהודים באשר הם יהודים, כי זה אירוע שהוא, אנחנו מתמודדים איתו, ואחד הדברים הכי קשים שיש למדינת ישראל להתמודד איתם. נכון, זה היה צריך לקרות מזמן. אנחנו, זה קרה עכשיו, לפני שזה נדחה ונדחה ונדחה ונדחה.
ואם, זאת אומרת, אתה אומר שאנחנו מנסים לשים אותך בפינה ולהגיד, בוא תבחר, אתה אומר, אני לא בוחר, נכון, אם אני מוציא אותם להורג ויוציאו את שלנו? כי אתה אומר, זה לא יקרה, אז זה לא יקרה.
אני לא אומר זה לא יקרה. אני אומר שבסוף אני לא מוכן לנהל שיח בטח שהוא לא רלוונטי, על בסיס זה שארגון טרור ינהל, ינהל אותנו, ינהל את המלחמה שלנו. הרי אני יכול
אבל זה לא מלחמה,
כחבר ועדת
אבל זאת לא,
לביטחון.
הוא לא מנהל לך את המלחמה.
הראשונים, אבל אני בחודשים הראשונים למלחמה, הגיעו משפחות חטופים, ודרשו מאיתנו לא צורת המלחמה. גם בוועדות, גם בתקשורת, בכל מקום, הם טענו שזה שאנחנו מפציצים ופוגע בחטופים, ואגב זה גם היה נכון. למרבה הצער, מסתבר למסריה, שחלק מהפצצות שצל, גם באמת פוגעו בחטופים. האם יש היום אזרח ישראלי שחושב שהיינו צריכים להישמע להם אז ולהשאיר את חמאס בפיקוחו?
אדוני, אתה...
כן, יש כאלה שחושבים ככה.
בוא נעבור לעניין הבא, אריה, מה אתה אומר?
אני חושב שנעבור לעיסוק בנושא הריבונות. די ניפחנו תקוות גדולות בשבועות האחרונים, וטראמפ שפך מים קרים על הדבר הזה ואמר, אני לא אתן להכיל ריבונות. אני לא ארשה. והאם אנחנו לא נמצאים באמת במצב הריאלי שבו הוא קובע מה יקרה פה? ונצטרך לחרוק שיניים ולדחות את העניין.
קודם כל, בוודאי שטראמפ הוא לא זה שקובע מה יהיה פה. טראמפ יש לו אמירה מאוד חזקה, הוא ידיד קרוב של מדינת ישראל, שעוזר לנו בהרבה מאוד דברים, ולכן אנחנו מתחשבים בדעתו בצורה משמעותית מאוד. אנחנו היום הוצאנו משלחת של כל ראשי הרשויות כמעט ביהודה ושומרון, שיצאו לוושינגטון ונפגשים עם כל החבר'ה של, שמשפיעים על טראמפ, גם בקהילה האוונגליסטית וגם בתוך הבית הלבן, בניסיון לשנות את זה. צריך להביא את טראמפ כן למקום שבו הוא כן יחיל ריבונות.
ואם הוא לא יחיל ריבונות וראש הממשלה יקבל,
הוא ירשה לה.
נניח, אוקיי, אני אנסח את זה אחרת. נניח שהוא לא יסכים עם נתניהו שיש להכיל ריבונות, ונתניהו יקבל בעל כוחו את דעתו, אתם נשארים בממשלה או אתם בחוץ?
אנחנו מעולם לא איימנו בפרישה מהממשלה לדברים מהסוג הזה.
זאת אומרת, הריבונות זה לא משהו שחשוב לך?
החדש לחידוש. לא כל דבר שחשוב לנו, אנחנו מיימים עליו עם פרישה מהממשלה. אנחנו מיימים פרישה מהממשלה על קנייה לחמאס. כי זה דבר שבינינו יארג ואל יעבור. אנחנו לעולם לא נהיה חלק מקנייה לחמאס. ריבונות למרבה הצער, זה אירוע שלא קרה פה מאז מלחמת ששת הימים. אנחנו חשבנו שצריך לקרות.
והקמת מדינה פלסטינית, נניח ראש הממשלה נכנע ואומר, זה יארג, אז על זה אתם כן יוצאים מהממשלה.
אנחנו לא נהיה שותפים, חד משמעית. אנחנו לא נהיה שותפים אף פעם להקמה של מדינה פלסטינית בשום צורה, בשום וריאציה. ואגב, למיטב ידיעתי זה לא על
הפרק. ומעורבות של פלסטינים בעזה, זה מקובל עליכם?
לא רק שזה לא מקובל עלינו, זה גם לא מקובל על ראש הממשלה ועל חברי הקבינט. זה נשא הקבינט, קיבל החלטה מאוד ברורה, מה מצב סיום המלחמה של ממשלת מדינת ישראל, ציב חמישה תנאים. וחלק מהתנאים, ואחד מהתנאים הוא שלא תהיה מעורבות בשום צורה של הרשות הפלסטינית. זה לא עמדה שלנו, זה עמדת של הקבינט של מדינת ישראל שקיבל אותה בהצבעה. ואני מצפה מאוד מראש הממשלה שיעמוד בהחלטה הזו. אין לו מנדט לנהל מסע ומתן על ההחלטות שכבר התקבלו בקבינט.
חבר הכנסת צבי סוכות, בשבוע שעבר זה היה באותם שעות ממש, ההפצצה שלנו בתימן וההודעה של טראמפ, ואני לא ידעתי מה גרם ליותר רעש, הפצצות שלנו או הנחת הרווחה של נתניהו כששמע שלא מרשים לו להכיל ריבונות. אני צודק או טועה?
אני... בטח קטונתי מלוטח את ראש הממשלה, אבל אני חושב שראש הממשלה כן רוצה להכיל ריבונות ביהודה ושומרון, בסוף הוא מנהל את היחסים הבינלאומיים של מדינת ישראל, והוא זה שעומד בחזית מול הדברים האלה, ואני עדיין חושב שבסוף אנחנו, אם זה לא יקרה עכשיו, זה יקרה בהמשך, השיח על ריבונות כבר נמצא בעולם, הוא נמצא
חזק בכל מקום,
זה אירוע שיקרה. אם לא היום הוא יקרה בהמשך, אבל זה אירוע שחייב לקרות, בגלל שיש היום 500,000 ישראלים שגרים ביהודה ושומרון, וכולם ברור שזו ארץ המולדת של העם היהודי, וזה המקום שהוא חלק עם גדולת.
אני רוצה רק לעצבן אותך, ולהקריא לך איזה ציטוט מפיו של ג'י די ונס בריאיון לפוקס ניוז, הנשיא טראמפ רוצה שהפלסטינים ישלטו בעזה וביוש ביום שאחרי.
אנחנו
נתרגז ביום שאחרי
בחירות לנשיאות ארצות הברית, ואנחנו לא ניתן פרס לארצות הפלסטינית על השביל אוקטובר, ואני חייב לומר שבקשר הזה, ואגב גם
משפט לסיום בבקשה,
מדינת ישראל היא לא רפובליקת בננות של ארצות הברית. אני לא חושב שהנשיא טראמפ הוא יעשה לנו משהו רע, אני חושב שהנשיא טראמפ הוא הנשיא הכי טוב שהיה אי פעם בבית הלבן כלפי ישראל, ועדיין אנחנו בסוף צריכים לקבל החלטות עצמאיות, גם מה שנכון למדינת ישראל, גם אם הנשיא טראמפ מתנגד.
רוצה לגלות לכם סוד ממש קצר לפני שאנחנו נפרדים, אביו של בעלי תלה את הסרג'נטים, סתם אומרת, תודה רבה. תודה.
אם זה היה היום, היום מגיעים לו לבית.
מה נראה, כן, הוא כבר לא איתנו.
איך הקפת אותי מימין בתוכנית הזאת? תגידי, איך זה קרה?
אתה רואה?
תודה רבה.
תודה רבה, תודה.
תודה רבה, פרסומות.
ובשש, ספורט, ב-103 FM.
חזרנו, אנחנו מברכים בשלום וערב טוב את עורכת הדין, אלוף משנה במילואים שרון זגגי פנחס, שמייצגת את משפחת מלניק, ולשעבר התובעת הצבאית הראשית. שלום לך.
שלום.
אתם יוצאים היום מבית המשפט, בהלם אני מניחה, בעקבות זיכויו החלקי, כן, של מחמת הספק של אדוארד קצ'ור, מקריית מוצקין, אח בבית חולים פסיכיאטרי, שנחשד והורשע, כן, בגרימת מותה או ברציחתה של ליטליה אל מניק, בת 17, שהייתה מאושפזת במוסד שבו הוא עבד.
כן, הלם זה לשון המעטה. אני אחרי 4 שנים שהמשפחה נלחמת ממש מהרגע הראשון שהם שמעו על האסון, כדי להשיג צדק, באמת היו בכל ישיבה וישיבה.
זה סבא וסבתא ואחות, רק צריך להדגיש.
נכון, נכון. ליטל ואחותה גדלו אצל סבא וסבתא, יש סיפור משפחתי קשה, והם חיו אצל סבא וסבתא, והם מגיעים בכל מצב, עברנו קורונה, מלחמה, כשהם לא מרגישים טוב, בכל מצב מגיעים לכל הישיבות וממש מצפים ומחכים שהצדק יעשה, מאוד מאמינים בתיק, גם ציוס מאמינה בתיק, ובעצם היום ההחלטה, גם התוצאה הסופית וגם הדרך אליה, היא מותירה אותם ממש בהלם, וכמובן, אבל הם לא, אני חושב שכבר הם מסתכלים קדימה על המשך המאבק.
מה היה הקושי המשפטי שהסנגוריה הצליחה לעורר, שגרם לשופטים שלא להחליט שמדובר ברצח בכוונה תחילה?
אז קודם כל אני לא רוצה, אני לא מתכוונת לתת הסברים וצדקות לסניגוריה, כי אני לא מסכימה עם הטיעון וגם לא מסכימה עם מה שנקבע בפסק הדין, אבל הטענה היא, מה שאנחנו יודעים, שאחרי שהיה ניצול מיני בהרבה מאוד אירועים של ליטליה אל על ידי קצורה, כשהוא היה אח בבית חולים שבו היא הייתה מאושפזת, והוא הורשע בזה אגב בריבוי מעשים חמורים, בעצם הוא משכנע אותה לעבור במרכאות תקע של קבורה צ'צ'נית, מין משהו כזה, ואז הם מגיעים, וזה אחרי לילה שהוא מתחמק היה צו הרחקה שהסבתא הוציאה, ובעצם מגיע המשטרה הביתה והוא לא פתח את הדלת, והוא גם מאוד מקנה לליטליה אל, והוא לוקח אותה לאיזושהי זירה נידחת ביום שבת בבוקר, שניהם נכנסים לזירה, ואחרי כמה זמן הוא יוצא מהזירה, ואחרי 8 דקות מוצאים שם את הגופה של ליטליה אל.
צ'ק צ'ק, כן, זה לא שישבה שם שעות בחום, וזה פשוט לא יאומן. אז מה קרה לשופט?
השופטים אומרים, אנחנו חושבים שאולי יש ספק סביר שלא הוא רצח אותה, למרות שבעינינו באמת זה משהו שהוא בלתי נתפס. איך יכול להיות שאדם שהוא פרדטור, טורף, שעשה בעצם גרומינג לאיזושהי, לנערה מוחלשת וצעירה, במשך תקופה מאוד ארוכה, מגיע איתה לזירה, היא מוצאים אותה כשהיא קבורה בחול, עם החול על הראש שלה, זה לא שמצאו אותה שהיא חלקית, היא הייתה קבורה כמעט לחלוטין, רק על הידיים טיפה בצבצו, איך מישהו יכול לחשוב שזה איזשהו משהו שהוא לא גרם לו? כלומר, שזה לא היה, איך מישהו יכול לחשוב אחרת?
שלא גרם לו בכוונה תחילה להרוג אותה.
בכוונה תחילה, כן, בוודאי, הרי זה גם מהלך הדברים הוא מהלך שהוא הזוי, וממש פסיכוטי בהתנהלות שלו, ובאמת הכל רצוף, זאת אומרת, זו תקופה מאוד ארוכה רצופה בדברים האלה, וזו מסקנה שהיא מסקנה מתחייבת, הרי זה לא מקרה שבו לא יודעים מי היה איתה, יודעים בדיוק מי נכנס, רק הם היו שמה, יודעים בדיוק מי יצא, רק הוא יצא משם, והיא נמצאה כעבור 8 דקות, מתה וקבורה, כשהיא עד מעל הראש. אז מה המחשבה היא? שהיא התאבדה בצורה כזאת? הרי אנחנו יודעים שאדם לא יכול להתאבד בצורה כזאת, משום ששמענו, וגם בבית המשפט, העיד מומחה שאמר שיש...
לא, בית המשפט קבע שהוא גרם למותה. על זה אין ויכוח כבר.
אבל בית המשפט הגיע, הלך את כל הצעדים המתבקשים עד למסקנה המתבקשת, ושם הוא עצר, וזה בעינינו אחת הטעויות הכי גדולות שלו. טעות נוספת היא גם שהוא לא, הנאשם פשוט שיקר לאורך כל ההליכים, כולל בחקירה הנגדית שלו, כולל שהוצג לו סרטון שמראה את התנועות שלו במהלך הדקות שהוא היה עם ליטל יעל בזירה, והוא טען שהוא היה במקומות אחרים, והוצגו שקרים בוטים. אז איך
אבל,
זה
אבל למצב? אבל זה, את יודעת מה, כל זה בוא נגיד אפשר עוד להתווכח. אבל העובדה שהיא נקברה בחול ולא נמצאו על כפות ידיה, כן, אם היא חפרה לעצמה תבור, אפילו פירור אחד, גרגיר חול אחד, כאילו באמת? באמת?
אני מבין שמיותר לשאול אם אתם מתכוונים לערער.
אז זכות הערעור היא לא שלנו, לצערנו היא של הפרקליטות, אבל אני מאמינה, קודם כל אנחנו נלחם יחד עם בני המשפחה כמובן, שיוגש ערעור, אבל אני כן מאמינה ומעריכה שסיכוי מאוד גבוה שיוגש פה ערעור, כי הפרקליטות מבינה היטב את הראיות, הפרקליטות לא סתם הגישה שם כתב אישום, שהוא כתב אישום חמור במשך 4 שנים גם, ניהלה את התיק בצורה מאוד מאוד מסורה ובאמת סופר יסודית ומקצועית.
ולא צריך לשכנע את השופט, שלא יודעת מה נהיה.
באמת אין לי פתרונים ואין לי הסברים, ובאמת אני חושבת שהמשפחה יצאה בתחושה שצדק היום הם לא קיבלו, והאמת לא יצאה לאור, וזה בעצם אור ירוק באמת לאנשים שהם פוגעים ומנצלים נשים ונערות צעירות, פשוט שאם מורגים אותה אז הכי טוב במרכאות, כי מי יתפוס אותך? אף אחד לא ייחס לך אחריות.
עורכת הדין שרון זגלגי פנחס, תודה רבה לך.
תודה לכם.
אריה, מפלילים לפלילים, כן? כן. הפרקליטות הגישה כתב אישום נגד 4 פעילי מחאה על הצתת מחזורית ורכב סמוך לבית ראש הממשלה בירושלים, תוך תכנון מוקדם ובגדי הזוועה, כולל זקן. שלום לאלון חכמון, כתב המשטרה של מערי.
שלום לך, ערב טוב.
לספר לנו מה כולל כתב האישום הזה?
בתום חקירה שניהלה תחנת מוריה במחוז ירושלים, הגישה היום בפרקליטות מחוז ירושלים כתב אישום חמור מאוד. כתב אישום שמייחס לארבעה מעורבים, אבל יש עוד חשודים שעדיין נמצאים בחקירה, צריך לומר, וגם נגדם הולכת ומתגבשת מה שנקרא התשתית הראייתית, כדי להגיש גם נגדם כתבי אישום חמורים באותו עניין. צריך לזכור, מדובר באירוע מהשלישי לספטמבר, כאשר עמד במרכזה בחור בשם מרק פויגל, בחור בן 57 תושב תל אביב. הם תכננו מראש, תכננו ממש כמו בתכנון במחתרת, תכננו מראש, הם לפעול בצורה מסוגרת, כאשר כל אחד קיבל תפקיד איך להסיט בשישה מוקדים מסביב ביתו של ראש הממשלה בירושלים, שכונת רחביה. כל אחד קיבל את הנקודה שלו, ערב לפני כן הם נפגשו לבקשת פויגל באזור של צומת שילה, שם הם קיבלו כל אחד את התפקיד שלו, קיבלו גם ערכות, בין היתר מתבקשו להביא איתם בגדים להחלפה וכפפות וכובע, זקן כמו שציין, קיבלו ערכה לחומרים דליקים, ואז הגיעו בעצם למחרת, הם הקימו קבוצת וואטסאפ, קבוצה במערכת סיגנל, שהיא המערכת הכי מאובטחת שיש לכאורה לפעול, ודרך זה קיבלו את ההודעות, כל אחד מתי לצאת, 6:28 בבוקר, איך מגיעים, לאן מגיעים, כל אחד בנקודה שלו, ומה צריך להבצע ולעשות. ואכן, כולנו זוכרים שבאירוע החמור הזה בעצם התפשטה שם האש, גם חילתה רכב סמור.
אירוע טיפשי ומיותר.
אבל אני מבין שהחשודים, הנאשמים, מכחישים, והיה צורך בבדיקות DNA על זקן מלאכותי כדי לקשור אחד מהם לאירוע.
נכון, החשודים בהתחלה הכחישו את האירוע, את המיוחס להם, את החשדות שיוחסו להם באותו זמן, אבל יש תיעודים דיגיטליים, יש איכונים של טלפונים, יש הרבה דברים אחרים, וכמובן גם תכתובות שהמשטרה בחקירה שלה הצליחה לגבש תשתית מאוד מבוססת, שהפרקליטות אימצה אותה כדי כתב אישום, ומייחסת להן עבירות חמורות, עבירות של הצתה, היזק בזדון, חבלה במזיד לרכב ושימוש מהליכי חקירה במשפט, שזה עבירות לא פשוטות, מכיוון שהם תשתשו ראיות ברגע שהם מחקו דברים שהם בעצם התנהלו ביניהן. צריך להבין, עונש על הצתה זה 20 שנות מאסר. זה לא בא ברגל לאף אחד, ויש פה חברים יצאו מתוך כוונה למחות נגד ראש הממשלה ולשחררו החטופים, והסתפקו במעשה חמור, שגם סיכן חיי אדם, כי מתייחסים לזה בכתב אישום, שפונו משם הדיירים מבניינים סמוכים, בגלל החשש להתפתחות האש בה...
כן, אלון, רק נאמר שנאווה רוזוליו, שהיא פעילת מחאה בולטת, אמרה שכתבה היום, צייצה, שזה אירוע שולי, לא אלים ולא חמור. נדמה לי שגם במחאה עצמה היו רבים שגינו את המעשה הזה, כולל...
אכן, כן, מיד אחד המעשה, חבורות במחאה, ומארגנים בכירים שלה בעצם אמרו שזה לא היה צריך לגיד...
ואספו כסף כדי לסייע למשפחה לקנות ג'יפ חדש.
לקנות ג'יפ חדש, כן. אבל זאת אמירה מסוכנת, כי אם זה לא אלים ולא חמור,
אלים וחמור,
מה יהיו? דברים אלימים וחמורים. אלון חכמון, כתב המשטרה של מעריב, תודה רבה לך, ערב טוב.
תודה גם לכם.
פרסומות, בדיוק.
ספורט, ב-103 FM.
ערב טוב לעורך דין יונתן יעקובוביץ'.
שלום לך.
מנהל המרכז למדיניות הגירה הישראלית, ואיתך אנחנו רוצים לדבר על הדיון שנערך בבגץ היום, בהרכב מורחב, בעתירה שהמטרה שלה היא לכפות על המדינה, לתת מעמד של תושבות ישראלית לעשרות אלפי... מסתננים או מבקשי מקלט, תלוי,
עבודה,
כן,
פליטים.
כל אחד איך שהוא קורא לה, ולמה? כיוון שהמדינה בעצם גוררת רגליים, נכון? לא ממצים את ההליכים, לא עושים את התשאולים המתאימים, ודי, מספיק.
כן, אז במקרה הזה אני חשוב לדייק, מדובר בעירור בגלגול שלושי לבית המשפט העליון על בקשת מקלט של אריתראי שהמדינה דווקא כן בדקה, כמו אלפי בקשות נוספות ותחתה.
אלפי, אבל יש עשרות אלפי אריתראים, נכון? אז זאת אומרת, אם אתה אומר שרק אלפי נבדקו, זה אומר שמעטים יחסית.
נכון, זה תהליך סיזיפי, ארוך, היו גם כמה גלגולים, המדינה כבר בדקה אלפי ובית המשפט הכריח אותה לבדוק את כל אותם בקשות שוב מחדש, אז בעוד שאפשר להגיד שבהחלט המדינה צריכה לעשות יותר, במקרה הספציפי הזה היא דווקא עושה, וחלק מהגדול העיכוב זה באמת החלטות קודמות בגלגולים קודמים של בית המשפט, וגם בית המשפט מכיר בזה, דוגמה לגבי סודנים, בית המשפט כבר קפה על המדינה לתת לכמעט 5,000 סודנים.
ומה הטעון שלכם? למה צריך לכפות על המדינה? אם המדינה לא רוצה לקבל אליה מבקשי מקלט / מסתננים, אז לא.
אנחנו הסתרפנו כדי בית משפט, והטענה שלנו היא חד משמעית, שאין שום מקור חוקי שיכול לחייב את המדינה לתת מעמד לאלפי מסתננים.
אתה חושש שאם יפסקו לאותו אריתראי מעמד של תושבות ישראלית, זה יהיה תקדים ועשרות אלפים יוכלו לבקש על אותו בסיס?
זה לא, אני חושש, זה בית המשפט המחוזי, שבעצם, קודם כל, ההחלטה שלו נדחתה, בית הדין לערערים, שזו הערכאה הראשונה, קיבל את עמדת המדינה שהוא לא פליט. בית המשפט המחוזי הפך את החלטת בית הדין, ועוד קבע, למרות שאין איזה שום בסיס בחוק הישראלי, שצריך לתת לכל מי שיש לו... נסיבות דומות, שבמקרה הזה הוא לא טען שהוא מתנגד משטר, הוא לא טען שיש לו איזה...
וזהו שמחציתם לפחות, מחציתם לפחות תומכי משטר, אני לא יודע למה הם קיבלו מעמד פליט.
אז הם לא קיבלו מעמד פליט, הרוב לא קיבלו מעמד פליט. מה שעומד כרגע על הפרק, זה באמת שאם בית המשפט העליון לא יהפוך את החלטת בית המשפט המחוזי, המשמעות תהיה ש... כ-14,000 לכל הפחות, לפחות מסתננים יקבלו מעמד, עם הילדים זה כבר 20,000 איש.
אתה יודע מה, אתה מדבר?
אפשרות לאיחוד משפחות.
20,000 איש, על האוכלוסייה שכמה אנחנו, 9 מיליון. בוא, בוא, זה לא עכשיו, אמרת בוא נכניס 300,000, אנחנו מדברים על 20,000, מדינת ישראל, המדינה שקמה כקיבוץ גלויות, פליטים מכל העולם, לא יכולה לשאת 20,000 אנשים, לקלוט אותם לחיקה?
שאלה מצוינת, אז קודם כל, מדינת ישראל נוסעה כקיבוץ גלויות לעם היהודי, נעמיד דברים על דיוקם.
פליטים ממקומות אחרים בעולם.
דבר שני, צריך להבין שנקודת פתיחה של ישראל היא אחת הבעייתיות במדינות הלאום. כולם מדברים על הגירה באירופה, הם אחוז מוסלמים. מדינת ישראל התברכה במיעוטים, וכבר נקודת המוצא שלה היא שהשיעור היהודים באוכלוסייה כיום הוא כ-72%. אז אי אפשר לבוא ולהגיד, זה רק 0.5%, או רק 1%, או רק 1,000, או רק 30,000. זאת אומרת, אנחנו כבר מוסיפים את זה על המסע הכבד מאוד שמדינת ישראל נושאת כבר היום. נוסיף שישראל זו מדינה שהתברכה בצרות, וכל מי שחי בדרום תל אביב, או בנתניה, או בפתח תקווה, מבין ורואה שהנטל הזה הוא כבד מאוד לאנשים שחיים שם. וספק רב אם ישראל צריכה להתנדב לקחת על עצמה עוד צורך.
עורך הדין יעקובוביץ', במשפט אחד רק תגיד לי, הרכב בית המשפט מנבא טובות מבחינתך או רעות?
כבר היום החלטת בית המשפט, בעצם אמר למדינה, יש לכם פנים יפות, אבל כדאי שתתפשרו. זאת אומרת, במקרה הכי טוב, המדינה תצטרך להתפשר ולתת מעמד למספר לא מבוטל כדי לרצות את בית המשפט. זה תלוי איך מסתכלים על זה. אנחנו חושבים שאין איזה שום הצדקה לכפות על המדינה באיזשהו סוג של מקח וממכר, אבל זה יהיה יותר טוב מהמצב של המחוזי.
עורך דין יונתן יעקובוביץ', תודה רבה רבה לך.
תודה רבה.
תודה גם לאורחים ולמפיקים, אסף נבו ושר פלסנר, אחראי לשידור אילי זק, בדיגיטל גיא רביב, אחיה דלוק ועומר אוקון.
אחרינו, ספורט עם פרימו, איללי, אופיר סער, ואנחנו נשוב אליכם מחר.
ביי, ביי.